ברדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים, צהריים טובים. אנחנו עם תוכנית חדשה ועם שלל ההכנות גם של מכבי חיפה לקראת המשחק שלה ביום חמישי מול רקוב הפולנית, וגם לקראת ההכנות של הפועל חיפה, משחק גביע הטוטו מחר מול עירוני דבריה. הפועל חיפה אחרי שני ניצחונות רצופים צריך להגיד, וכל הזמן מהבית הסגל שלה, נעסוק גם בעניין הזה. אבל תחילה נגיד צהריים טובים לרובן עטר. אהלן רובן.
אהלן תומר, שלום למאזינים.
שלום, שלום, מה קורה תגיד?
אני בסדר.
יפה, רובן, יום חמישי משחק סופר חשוב, ואני חושב שלמרות הטיפה השליליות שאנחנו שומעים ברשתות החברתיות, למכבי חיפה בהחלט יש סיכוי לעבור את רקוב.
אני גם חושב שיש סיכוי, אני חושב שגם הניצחון האחרון הכניס הרבה ביטחון, אתה יודע, החוסר ודאות, איך, כאילו אם הדברים מסתדרים או לא מסתדרים, פתאום זה נתן איזושהי הרגשה כזאת שזה אפשרי.
נכון.
זה מין הרגשה שזה אפשרי, ומפה אפשר למנף את זה, ואתה יודע, אין אוקוס פוקוס, זה לא פתאום עכשיו תהיה איזו הצגה יוצאת מן הכלל, אבל אני מניח שאנחנו נראה שיפור ממשחק למשחק, ואם התוצאה גם תהיה לטובתנו, אתה יודע, זה גם קצת מזל, אז תהיה המשכיות, ואפשר לנצח.
אני מסכים איתך, ובכל זאת שאנחנו מסתכלים על הרכב, והיום שמעתי לפחות על פי דיווחים בתקשורת, שהוא כן שוקל אולי לשנות את המערך, וכן היה תרגול של יובנוביץ' וסטיוארט ביחד בחוד. איך אתה רואה את הדברים? האם באמת צריך לשנות מערך במכבי חיפה לקראת המשחק הזה?
אני חושב שהוא חייב לשנות את המערך, הוא צריך לדעת להשתמש בכלים הכי חזקים שיש לו. ואחרי שדי עשה בעזב, היום, בשביל לייצר איזושהי הרתעה בחלק ההתקפי, הוא לא יכול להמשיך עם חלוץ אחד כשדיאד סבא לא נמצא שם. הוא חייב לשחק עם שני חלוצים, ולייצר איזושהי הרתעה מול ההגנה של רקוב, כדי שהם ידעו להתמודד עם שני החלוצים יחד ושניים פיזיים, וגם ידוע לנו, גם אתה דיברת על זה ודיברו על זה מלא, על זה שיובנוביץ' לבד לא ידע, לא הצליח גם בעבר, יותר קל לו כשיש חלוץ במיוחד פיזי, סגנון סטיוארט, לידו.
אז אני רוצה לשאול אותך, אם באמת הוא פותח עם שני חלוצים, מי בעצם הקשר שמחליף בהרכב דיה סבא? ואם בכלל אתה עושה שינוי בשלישייה של הקישור?
לא, נשאר עם שניים בקישור. שניים בקישור. או שאלי מוחמד ואזולאי. או אני הייתי מעדיף את אלי מוחמד ואזולאי.
כן, אבל אני לא חושב שזה אופציה, כי זה קודם גוני ואחר כך מי יבוא עוד.
אוקיי, אז גוני ואלי מוחמד, או גוני ואזולאי.
אוקיי.
ישחקו באמצע ובאגפים, ישחקו שניים, אחד סברינה וצד שני חזיזה.
יפה, טוב, זה עם חזיזה באמת קשיר לפתוח בהרכב, אני מבין שזה עדיין קצת בספק, למרות שבכל מקרה הוא אמור ליטול חלק במשחק. תראה, אנחנו קצת
פשוט, תומר, לעבור לשיטה אחרת, במקום שחקן מתחת לחלוץ, לשחק עם שני חלוצים. זה השינוי שצריך לעשות, הרי גם ככה דיה סבא לא עזר מבחינה הגנתית. אז אתה יודע,
נכון.
שני חלוצים זה כמו שדיה סבא ועוד חלוץ, מבחינה הגנתית כמובן, מבחינת התרומה הגנתית, להפך, אתה יודע מה? הם ימשכו יותר את ההגנה שלהם, הם ירווחו את המשחק יותר, ואתה יודע, עצם זה גם שדיה לא נמצא, זה יגרום לשאר השחקנים, אתה יודע, מין הרגשה כזאת שהם חייבים למלא את החסר. זה כאילו אתה בא פחות טוב, אבל אתה מתכווץ ואתה הופך להיות לפעמים גם במקרים כאלה גם יכול לייצר משהו יותר טוב.
רובן, אני רוצה לשאול אותך על אבו פאני. תראה, אנחנו קצת בדקנו את הנושא בימים האחרונים, והבנו באופן חד משמעי שאבו פאני העביר למכבי חיפה שהוא בכלל לא רוצה לחזור לארץ.
אם הוא לא רוצה לחזור לארץ, אז אין מה לדבר עליו. אם זה באמת כך, תומר. אם אתה יודע, ידיעת
אני יודע חד משמעית שהוא אמר למכבי חיפה שהוא לא רוצה לחזור לארץ. שהוא רוצה לנסות עוד בחול ולהמשיך ולהתקדם.
אז כולם צריכים לעצור. אם זה מה שהוא רוצה, וזו זכותו, וזה החלום שלו.
וצריך גם להעריך את זה שהוא לא נשבר ורוצה להמשיך.
כן, צריך לקבל, לא להעריך. אתה יודע, בכל זאת, כולם רוצים שהוא יבוא למכבי חיפה. אבל אם זה מה שהוא מחליט, לא צריך לכעוס, צריך לקבל. להמשיך הלאה, לשים אותו בצד ולהפסיק לדבר עליו, כי הוא כבר לא רלוונטי. אם השחקן עצמו לא רוצה, ולא רק הוא לא רוצה, הוא צריך לבקש להיות במכבי חיפה. ואם יש לו ספק, אז אין ספק.
כן, אבל לבקש להיות במכבי חיפה, שלא יצא מזה כאילו, אבו פני כאילו, אתה יודע, לא אוהב את מכבי חיפה, הוא פשוט רוצה להמשיך להתקדם מקצועית.
אמרתי, צריך לכבד את הרצון שלו להמשיך בחלום של הקריירה שלו, להמשיך באירופה כדי להצליח. זה לא שהוא בא לקבוצה אחרת בארץ.
אגב, לפי מה שאני מבין, אלי לא תורגל, לפחות לא באימון שנערך היום, אלא גוני ואיתן אזולאי.
כמו שאמרתי, זה שני חלוצים. או שגם בזה הוא לא תרגל.
לא, לא, אני הבנתי שהוא כן הצליח תרגל שני חלוצים, זה לא בטוח שהוא יפתח עם שני חלוצים, אבל הוא תרגל כחלק מהזמן את השיטה הזאת עם שני חלוצים.
כשיש לך את מלמד בספסל, אתה יכול לעשות לעצמך לפתוח עם שני חלוצים, וגם אם אחד מהם לא טוב, תכניס מהר את מלמד.
נכון, בשביל זה יש גם את גיא מלמד. תגיד, מה חסר למכבי חיפה, רובן? בוא נתחיל לסגור קצוות, כי הסגל כמעט מלא. מה חסר? יש קשר, צריך להגיד, אחורי מה-MLS, שמכבי חיפה מנהלת מגעים מתקדמים על מנת להנחית אותו, ובמידה והיא תנחית אותו, אני מעריך שזהו סברינה או פדראו שיעזבו, ובנוסף, האם הם מחפשים גם קשר התקפי? האם צריך להביא קשר התקפי?
צריך לראות קודם עד כמה השחקן הזה הוא ברמה גבוהה, אתה יודע, כי אני חושב שלאמצע צריך שני שחקנים. מרכז השדה צריך להיות הרבה הרבה יותר דומיננטי, אתה יודע, להסתכל, אתה יודע מה, כמו קנגווה וונטורה. אנחנו צריכים שניים כאלה, וחוץ מהם שיהיו בסגל גוני נאור, אזולאי, וגם אלי מוחמד. אבל צריכים שניים שיתנו את הטון באמצע, שיהיו שניים כאלה, כל שאר השחקנים יהיה אפשר להפיק מהם הרבה יותר. אבל אנחנו חייבים מרכז שדה הרבה יותר חזק, וזה מה שחסר, תראה, הקבוצה צירפה מגנים, שני מגנים, צירפה שוער, צירפה שני חלוצים, האמצע, הלב, לאורך כל השנים, שמכבי חיפה זכתה באליפויות, תמיד היה אמצע מאוד חזק. כרגע, מרכז השדה לא מספיק טוב.
בואו נראה באמת, קודם כל, האם הקשר הזה אכן ננחת, כי אם כן, יכול להיות שזה כבר באיזשהו מקום מתחיל לשדרג. איפה אתה רואה?
אם יש אופציה, אתה יודע, סגורה, נניח, הם רוצים את, להחזיר אותו מיפן.
נטע לביא.
את נטע, וזה סגור העניין, אז אפשר לחכות גם עד ינואר לעוד אחד, אבל אחד חובה צריך להביא.
לא, אחד הם מביאים. מפתיע אותי שאתה אומר על נטע, כאילו לחכות ככה את זה, כי גם אתה מביא קשר שש, עדיין לדעתי יש בעיה עם הקשר היצירתי.
אתה תצטרך לשחרר עוד זר, תצטרך לשחרר שני זרים, לא נראה לי שמי עשו את זה.
לא, בסדר, אני רק אומר, אפשר גם לחפש ישראלי, אני מדבר על פחות נטע שזה שש, אני מדבר על יותר קשר יצירתי 8 ו-10 במקום דיה סבא, כי חזיזה, אני לא יודע, אני חושב שהוא יותר טוב על הקו.
אם הוא לא ייכנס לתמונה ולזה, אז גם אותו יצטרכו לשחרר.
נואל זה סיפור בפני עצמו, אתה אומר מה עם נואל, ואנחנו שואלים שנה ומשהו מה עם נואל. קודם כל הוא מתאמן, אבל הוא לא יכול לשחק באירופה, הרי גם את
המשחק הראשון,
רק את המשחק הראשון מול רקוב הוא לא יכול להתאמן, וכרגע צריך להגיד, אני לא רואה שהוא הופך להיות שחקן הרכב.
תומר, זה השחקן הכי יקר של מכבי חיפה, זה השחקן שהשקיעו בו הכי הרבה. הוא לא קיבל, הוא קיבל מעט הזדמנויות, לא הוכיח, נפצע. עכשיו הוא חוזר. נתנו לו את כל הזמן שהוא רצה להחלים. נסע, עשה טיפולים, עשה שיקום, עשה הכל. חזר בהדרגה. עכשיו הגיע הרגע שלו, לאט לאט להיכנס לקראת העונה. אם הוא לא ייקח את המושכות, את המקום הזה שפינו לו גם דיה סבא וגם ליאור רפאלו, אז צריך לשחרר אותו. תוך, אתה יודע, הם צריכים לזהות את זה כבר באימונים, והם צריכים לראות מה...
אתה חושב שהם יכולים לקבל החלטה על שחרור שלו עד תחילת ספטמבר, או שבכל מקרה הם ימשכו את זה עד ינואר?
לפי מה שאני שמעתי, אתה אומר, לפני איזה 3 שבועות, הייתה הצעה עליו, ובכלל דחות על הסף.
כן, הייתה איזושהי הצעה בהשאלה, אומנם מקבוצה פולנית.
כי הם מאמינים שאפשר להוציא ממנו.
זה שהם מאמינים בו, רובן? הם מאמינים בו לאורך כל השנה וקצת שהוא במכבי חיפה. אבל זה שהם מאמינים בו לא הופך אותו לשחקן יותר טוב.
לא, אבל זה נותן איזושהי, אתה יודע, ציפייה לנו.
לא יודע, הציפייה שלי נגמרה אי שם בחודש אוקטובר, נובמבר, שנה שעברה. אני אומר לך, אמיתי, לא מזלזל הוא חס וחלילה משהו. מה?
אם המאמן פלורס, ואם ליאור רפאלו, ואם כל מי שאחראי במכבי חיפה, מאמין בו ונותן לו את המושכות, מאמין שהוא יכול לקחת את המקום הזה, אז בוא נחכה ונראה, ואם הוא לא יהיה טוב, אז אנחנו נבוא...
אז זה מה שאני שאלתי אותך, אם זה משהו שאפשר למשוך אותו עד ינואר.
צריך לתת לו להתחיל, הוא, תשמע, עוד לא התחיל העונה, תומר, בסך הכל הוא לא משחק עכשיו, בגלל שהוא הורחק.
מורחק, כן.
כן, בוא נראה, הוא יהיה במשחק השני ברק, הוא כבר בבית, אני מניח, הוא ישלבו אותו. ואז
כן, נראה ככה.
ואז התחילו משחקי הליגה, צריך לתת לו את ההזדמנות.
זאת אומרת, אתה משאיר אותו פה בכל מקרה, דיאנו.
טוב, אז מה השקיעו 2.5 מיליון?
תשמע, אתה יודע, זה לא מדע טילים וזה לא מדע מדויק. אתה משקיע לפעמים הרבה מאוד כסף ואתה לא תמיד מקבל תמורה. ולפעמים אתה משקיע מעט כסף ואתה מקבל הרבה תמורה. זה, אתה יודע, אבל מגיעה הנקודה, אני שואל את עצמי, יכול להיות שזה עדיין לא הזמן, אבל מגיעה הנקודה שאתה אומר, אוקיי, בואו נעשה סטופ, זה לא עובד, זה לא מצליח, מה עושים הלאה?
אז זהו, שעדיין זה לא שם, ואני חשוב לי לתת גם למאזינים דוגמה. אני הייתי כשהגיע פרליה למכבי חיפה.
או, יפה.
ואני הסתכלתי עליו על פרליה. אני אומר לך, הוא רצה למסור ימין, רצה לו שמאלה. הוא רצה לבעוט לשער, בעט לאוט. ניסינו למסור לו דאבל, הכדור הלך אחורה. רצינו קדימה אחורה, רצינו אחורה, הכל הלך לו הפוך, גם באימונים. ולקח לו זמן. ואני הסתכלתי ואמרתי, מה אברהם גרנט רוצה? מה הוא הביא לנו? מה זה? אתה יודע, ופתאום, אתה יודע, שער אחד סתם כזה באיזה משחק, אני חושב אפילו גביע טוטו היה, פתאום נפתח לו, פתאום הוא התעורר, פתאום אתה מתחיל לראות את השיפור שלו, אתה מבין למה הוא שיחק בליגה האיטלקית. הוא בא מהליגה האיטלקית.
יש לאנקה לשחר סיפור אדיר על פרליה, ועל איך שהם החתימו אותו באיטליה.
תומר, אני בעיניים שלי ראיתי אותו. באימונים הוא היה זוועה. אבל אחרי פעם אחת שנפתח לו, ופתאום הקהל התחבר אליו, הוא כבר בעט מ-30 מטר, נכנס לו לחיבור.
ינקה לשחר אומר שזה הזר הכי טוב שהיה אי פעם במכבי חיפה.
לא, 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 לא.
זה דעה שלו, אתה יודע, כל אחד והדעה שלו.
סבבה, אז אני הדעה שלי, שיינקה לטועה בגדול.
אז מי לדעתך הזר הכי טוב שהיה במכבי חיפה, אם אנחנו כבר פתחנו?
אני, מבחינת התרומה וזה, זה ג'ובאני רוסו, יעקובו, קנדאורו, זאוטאוטס, הרבה לפניו.
יפה.
וכמובן שרי, אמנם זה לא בזמנים שלי, אבל...
התרומה של שרי מטורפת. מטורף. ברור. ברור לחלוטין. אני לא יודע אם לא לחמישייה הראשונה.
אמרתי לחמישייה הראשונה.
לחמישייה, אז אני לא יודע אם לשלישייה הראשונה.
אמרתי קל, אני... כן, יכול להיות שגם פספסתי מישהו,
אז... לא, היו הרבה זרים טובים לאורך התקופה הזאת שיאנקה לשחר ואוזי מור הביאו למכבי חיפה זה ללא ספק. לצידם גם היו הרבה מאוד זרים שנכשלו פה, אפילו כישלון חרוץ. וזה מאוד השפיע באמת על אותם עונות במכבי חיפה, זרים טובים, עונות טובות, זרים פחות טובים, עונות פחות טובות, כמו שקורה עכשיו, רובן.
לא לקח פה אליפות, אבל היה שחקן מאוד מאוד, ולקח לו זמן להסתגל. היו פה שחקנים איכותיים שלא הצליחו להסתגל נכון, ויש כאלה שלקח להם זמן. לזה אני אומר, במקרה שלו, צריך לתת לו עוד את ההזדמנות הזאת של תחילת העונה.
אני איתך. אני איתך, אם אתה אומר, אני איתך, ואני מקווה רק שזה באמת יעזור הפעם, כי לפעמים אתה יודע, לפעמים זה לא זה. אגב, זה לא אומר שהוא שחקן לא טוב. לפעמים בקבוצה מסוימת זה פחות עובד. זה קורה להרבה מאוד שחקנים, שאחר כך הולכים לקבוצות אחרות, ופתאום הם נהיים שם כוכבים גדולים. פה זה נראה לי עובד פחות. קח את
שואה במכבי חיפה, וקח את שואה בביתר ירושלים.
יפה מאוד. קח
את שכטר שהיה במכבי חיפה, וקח אותו שהוא היה בביתר או הפועל תל אביב או במכבי תל אביב. יש מקומות שאתה פורח בהם, ויש מקומות שאתה לא מסתגל טוב. אבל צריך לתת את הזמן המסוים, כדי להיות שלם עם עצמך שהבן אדם קיבל את ההזדמנות, כמובן רק אם מגיע לו, ואחר כך צריך לדעת גם לחתוך אם זה לא הולך.
שאלה לגבי ליאור קאסה, איך אתה רואה את ההתמודדות שלו מול המאמן, כי עושה רושם שמאוד קשה לו.
עושה רושם שמאוד קשה לו, ואתה יודע מה? כשהוא קצת כועס וזה, אני בעד. שאתה יודע, עכשיו צריך לזרוק אותו, לתת לו את ההזדמנות. צריך לתת לו. לא, כמובן שלא יעבור את הגבול, אתה יודע, את הקווים האדומים. אבל תן לו, הבן אדם רוצה, תנצל את זה. מגיע לו, הבן אדם שחק בליגה האיטלקית.
מגיע לו הזדמנות לפחות, זה בטוח.
בדיוק, אוקיי, הוא ספג שם משהו. תן לו, אולי נרוויח עוד אחד. נרוויח מישהו שוואלה, לא חשבנו על זה.
נכון. רובן, תן לי אמור ליום חמישי.
ב-1-0, במשחק הראשון.
יפה, אמור טוב, אהבתי. רובן עטר, תודה רבה לך, ושיהיה לך המשך יום נפלא.
תודה, תומר.
פרסמות.
עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים, חזרנו, צהריים טובים, שלמה וייס.
אהלן, צהריים צהריים.
מזמן לא התראינו.
המון זמן.
שלמה, תעשה לנו סדר עם הקשר האחורי האמריקאי מה-MLS שמכבי חיפה מנהלת עליו מסע ומתן.
כן, עמק העינלי, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, קפטן סולטלייק, סולטלייק, סליחה, אף אמרה אותו שחקן שהיא סימנה, להבנתי הוא חוזר, הוא חזר, לאחרונה מפציעה של בערך כחודשיים, ומכבי חיפה סימנה אותו, שחקן מאוד חזק, מאוד מוכשר, עשה הופעות בארצות הברית. אני מעריך שאם זאת תהיה עסקת מכירה ולא יהיה אפשר לעשות את השאלה, זו עסקה מאוד מאוד גבוהה. כרגע להבנתי יש קשיים מבחינת הקבוצה האמריקאית שלא מתלהבת יותר מדי לשחרר אותו, ואם כן אז כמו שאמרתי זה בסכומים גבוהים.
מה זה סכומים גבוהים, שלמה?
דברים בערך על של... עוד פעם, אני לא יודע בדיוק מה מכבי חיפה הציע ומה הם דרשו, זה אני חייב להודות, אבל ממה שאני מדבר מהאנשים בכדורגל האמריקאי, הם מדברים על תג מחיר בערך שמעריכים, כי שם גם הליגה מעורבת, בערך של 2.5-3 מיליון דולר.
וואה, מה זה? גבוה מאוד.
כן, גבוה, הוא שחקן צעיר, הוא שחקן עם רזומה של נבחרת ארצות הברית, אין ספק שמדובר בשחקן כפוטנציאל על הנייר כזה שיכול מאוד לשדרג את המרכז מגרש המכבי חיפה שדרוש בדחיפות שדרוג. אבל עוד פעם, יש מסע ומתן רציני, אני מאמין שבימים הקרובים, בשבוע הקרוב, אנחנו נראה בדיוק לאן זה הולך.
מה עוד חדש במכבי חיפה, והאם מכבי חיפה מתכוונת להביא מחליף לדיה סבא?
תראה, מכבי חיפה קודם כל היום תטוס, יש את המשחק הראשון בפולין. מבחינת לחיזוק בעמדה של דיה סבא, אני מבין שרוצים קשר 6, ורוצים קשר שיכול לשחק כ-8, ובמקרה הצורך כ-10, לא בדיוק מחליף פרק סנס לדיה סבא, כן מאוד בונים על נאואל, צריך להגיד, נאואל צריך העונה לתת את הסחורה שמה שציפו שעונה ש... על זה קנו אותו בהרבה. גם פלורס חושב שהוא בנתונים שלו, גם מבחינת מהירות, גם מבחינת כדורי עומק, גם מבחינת הדברים, הוא הרבה יותר 10, ובמכבי חיפה צריכים לקוות שנאואל יפרש את הראות העונה, מה שהוא לא עשה העונה שעברה, כי הוא אמור להיות המחליף של סבא.
ואני מבין למעשה שעד ינואר לפחות הוא יישאר במכבי חיפה, בתקווה באמת שיתחילו להוציא ממנו הרבה יותר.
כן, כן.
ושהוא לא ייפצע עוד פעם כמובן.
בדיוק, שהוא לא יפצע, גם צריך לראות, ביום חמישי כמובן הוא לא ישחק, כי עדיין יש לו עוד משחק אחד שלא נשאר חכה, אבל כן, נאואל צריך להיכנס לעניינים, הוא צריך להיות העשר של מכבי חיפה, והוא צריך להיות אחד מספקי המספרים הכי משמעותיים העונה.
אתה רואה את זה קורה?
אני לא יודע, כי לא ראיתי אותו יותר מדי, אני חייב להודות. גם שנה שעברה במשחקים שהוא כן שיחק, הוא שיחק סוג של ווינגר בצד שמאל, כל מי שאני מדבר איתו, שגם שמכיר אותו עוד לפני וראה אותו שיחק, אומר שזו בטח לא העמדה שלו, אין לו את המהירות הדרושה לזה, הוא יותר שחקן של קבל כדור ובמהלך אחד להכניס ישר לעומק או לבעוט ישר לשער. אז מעניין מאוד לראות, אני חייב להגיד שבאופן אישי אפילו, אם אני לא כעיתונאי וכאוהב כדורגל, מאוד מסקרן אותי לראות את נאואל. זה יכול להיות או הצלחה אדירה ושתמחק את שנה שעברה, או סוג של חותמת על זה שזה כישלון אדיר.
מה עוד למעשה מבחינת ההרכב, אם אנחנו כבר מתייחסים למשחק מול רקוב ביום חמישי, אגב בשעה 22:00 המשחק? כן, מה עוד אתה יכול להגיד לגבי הרכב? אנחנו מבינים שכן יהיה שינוי, שסטיוארט כנראה יחליף את דיה סבא בהרכב?
את יובנוביץ' אתה מדבר.
עדיין יהיה עם חלוץ אחד?
עוד פעם, צריך להגיד שהמאמן הזה פחות מתרגל כבמשחקונים. אנחנו לפחות כעיתונאים ניזונים יותר מתרגולים טקטיים, שמהם אפשר ללמוד על מה סוג ההרכב, וכרגע זה נראה שהוא כן ימשיך בחלוץ אחד, אבל עוד פעם, אנחנו נראה את זה גם היום באימון לפני הטיסה, וגם בטח מחר באימון המסכם. כרגע זה נראה, ויש סיכוי טוב שכמו שאתה אומר שסטיוארט הוא זה שיקבל את המפתחות. חזיזה, צריך להגיד שזה די תלוי בחזיזה, חזיזה אמנם כן יטוס, ואולי גם כנראה יהיה בסגל, אבל לא בטוח בכלל שהוא יפתח בהרכב, שהוא קשיר כדי לפתוח בהרכב, ואם לא, אז באמת כבר יכול להיות שישנו מערך וישנו תוכניות, בטח בגלל שנרואל באדום. מכבי חיפה עם הרבה מאוד סימני שאלה, אבל מי שחושב שאנחנו נראה איזה שינוי מרחיקי לכת, לא, זה יכול להיות שינוי אחד, אולי חלילי במקום סברין, אבל אנחנו לא נראה יותר מדי שינוי בהרכב.
שינוי אחד שנראה זה בעמדת הקפטן, יש קפטן ראשון למכבי חיפה, ומדובר בדולף חזיזה, וגם בנימה אישית, אני חושב שזה ראוי מאוד.
כן, לא חושב שיש שחקן אחר בסגל הנמצא שיותר...
לא, אני, למה אנחנו אומרים את זה, כן. שלמה? כי פתאום קורנו היה בשני משחקים...
כיוון
הדעת. בדיוק.
לא, לא רק קורנו, שגם שקורנו היה זה, אז סק פתאום הפך להיות הקפטן,
ומשחקת נכון.
חזיזה היה...
נכון.
היה יסדר סביב קפטן. כן, חזיזה הוא הקפטן, אני חושב שזה ראוי, הוא שחקן גם... אני לא יודע להגיד, צריך להסתכל סגל, אולי הכי ותיק בסגל הנוכחי במכבי חיפה.
יש מצב. יש מצב.
כן, אני חושב שהיה לי מוחמד, לפני שון גולדברג, אז לדעתי הוא הכי ותיק בסגל של מכבי חיפה היום. וכן, הוא ראוי מאוד, הוא סוג של מנהיג. ומכבי חיפה, לטעמי החלטה הנכונה שלה,
אבל גם אני חושב.
ברגע שהוא לא יהיה בהרכב, אז כן, אנחנו נראה את סק, או את קורנו, את...
ואיפה שון גולדברג בכל הסיפור הזה?
עוד פעם, תראה, שון, מי שמכיר אותו, נכון שהוא שחקן מאוד חשוב, מאוד משמעותי, גם סוג של מנהיג שקט, אבל לא ראינו אותו לאורך השנים משמש כקפטן של מכבי חיפה. אני חושב שגם כרגע, אם אני מבין נכון ומה שאני שומע, גם שון עצמו יותר מתעסק בחזרה שלו. תשמע, הוא היה פצוע הרבה זמן, זה פציעה של כתף, שאתה יודע, כל נגיעה מפחידה, לפחות משחקנים שאני מדבר איתם שעברו את הפציעות, הם אומרים שבטח בחודשים הראשונים מכל מגע אתה נרתע. אני חושב ששון מתמקד יותר, שזה מה שמעניין אותו, לחזור בצורה טובה, להתחיל לחזור לעניינים, להתחיל לחזור לכושר שלו, לבסס פתאום עוד פעם את המקום שלו בהרכב. לדעתי זה הדבר הכי משמעותי.
כמה זמן זה עוד ייקח, שלמה? כי אתה יודע, זה... חשבנו שזה יהיה יותר מהיר, אולי מחוסר ידע, אבל חשבנו שזה יהיה קצת יותר מהיר.
כן, אני מעריך שאנחנו נראה אותו נכנס לעניינים בתקופה הקרובה, בטח בפתיחת הליגה.
בוא נדבר קצת על הפועל חיפה, מה קורה שם? מחר משחק גביע טוטו מול עירוני טבריה, איך אנחנו מבחינת הסגל של הפועל חיפה?
אנחנו קצרים מאוד.
עדיין קצרים מאוד.
מאוד, 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 וכמעט בעוד 7-8 שחקני נוער. שמתאמנים עם הקבוצה, חוץ מג'בוניסט אין חלוץ בהפועל חיפה היום, חוץ מג'ורג' דיבה אין בלם טבעי במכבי בהפועל חיפה היום. ברגע שאורן ביטון ונפתלי בלעי פצועים, ועדיין לאון מזרחי לא הגיע וזה עדיין לא נסגר, אין מגן שמאלי טבעי בהפועל חיפה. יש הרבה מאוד בעיות, סגל מאוד מאוד קצר. נכון, יש 11 שחקנים שאתה אומר וואלה, הם בסדר גמור לליגת העל, כמו שחקני, כמו תמיר ארבל, וכמו ג'ורג' דיבה, כמו שאמרנו, ובטח נאור סבק ולירן סרדל, אבל איך אמר לי אתמול שחקן בהפועל חיפה? אלה שהיו המשלימים בשנה שעברה, פתאום הם המובילים העונה. וזה שינוי שהוא קשה. הוא גם קשה כי לשחקנים האלה פתאום קשה שכל הלחץ הוא עליהם, וגם כי אין לך תחליפים על הספסל, והפועל חיפה בינתיים, מי שחושב שהניצחונות בגביע הטוטו אומרים משהו, אני חושב שהוא מסתנבר.
לא, גביע הטוטו מניסיון ושלמה, אתה יודע, זה לא פחות מני, זה לא משנה אם אתה מנצח, אם אתה מפסיד, אין לזה שום השפעה על תחילת הליגה, כלום, כלום, כלום.
מסכים, והסגל רק הולך ומתקצר בגלל הפציעות והעזיבה של ריאסקוס. אז אני חושב שהפועל חיפה, לא חושב, בטוח, הפועל חיפה חייבת לצרף עוד 5-6 שחקנים, אחרת גם אם היא תצליח בתחילת העונה, כי באמת יש שלד של 11-12 שחקנים טובים, גם אם היא תצליח בתחילת העונה, לאורך העונה יהיה לה קשה מאוד להמשיך, כי כל פציעה זה בעצם אין תחליף.
שלמה, מה קורה עם המחירה? האם זה רציני? מי נמצא בקבוצת הרכישה? כמה זמן זה עוד ייקח?
רציני זה רציני, יש שיחות מאוד מתקדמות, אני לא יודע על דדליין, לא מבחינת יואב ולא מבחינת קבוצת הרכישה, שכמובן סלע בינוי סוג של המובילה שם, ויש עוד אנשי עסקים שאיתם ביחד, מבחינתם זה מאוד רציני, השיחות מאוד מתקדמות, אגב, ממה שאני שומע, יואב גם מתנהל כרגע ברצינות מאוד מולם, אבל שוב, לכולם יש את החשש הזה, שברגע האמת, מתי שצריך להרים את העת, ללחוץ על הקליק ולחתום, יעשה פליק פלק לאחור, אז אנחנו צריך לראות, כי כבר ראינו בעבר גם מסעים ומתנים רציניים מול יואב, שבסוף מתפוצצים. כרגע יש תחושות, צריך להגיד, כל מה שאני מדבר, אתה אומר, כרגע זה מרגיש אחרת לעומת מה שהיה בעבר, אבל שוב, אני חושב שכל עוד יואב קאט וכל עוד זה עניין מחירה של המועדון, רק אחרי שזה יהיה חתום, אי אפשר להגיד שזה רציני.
בכל מקרה שלמה, גם אם זה יהיה חתום נגיד בעוד שבועיים שלושה, מבחינת כניסה של בעלים חדשים, ועד שיאשרו אותם כמובן בוועדה לזכויות והכל, זה לא, כנראה לא ישפיע על החלון הנוכחי, מבחינת חיזוק שהם יכולים להביא.
אני מסכים, אלא אם אתה נראה בימים הקרובים, ואז תוך כדי הם כבר יזרימו כסף, כדי שיהיה אפשר כבר העונה, זה גם סיטואציה, אבל מסכים, זה כרגע נראה בשלבים מאוחרים, ובגלל זה יואב, עוד פעם, אם הוא רוצה שהפועל חיפה באמת יהיה קבוצה, הוא טוב, והוא העמיד בסופו של דבר ב-20 השנים האחרונות, קבוצות יחסית טובות בהפועל חיפה, בטח בשנתיים האחרונות, הוא חייב לחזק את הסגל, אין לו ברירה אחרת.
יהיה מאוד מאוד מעניין, וכמו שאמרת, שלמה, יש להם עוד הרבה הרבה עבודה. שלמה,
הרבה מאוד, הרבה מאוד.
אימור שלך למכבי חיפה רקוב ליום שבת, ליום חמישי?
2-1 לרקוב.
וואה, אוקיי. שלמה וייס, תודה רבה לך, שיהיה המשך יום נפלא.
תודה.
ווינר.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
מה קורה, נופה?
בסדר גמור,
הכל טוב, תומר. בסדר גמור, בסדר גמור.
טוב,
סביר,
בוא,
סביר
בוא,
פלוס, כן. כמו שאומרים.
קודם כל, וייס מאזן, רובן היה מאוד אופטימי לגמרי.
כן, אז הוא הלך לצד השני.
אפס,
את יודעת מה, אני קונה גם את התוצאה באמצע, תקו. אני גם
חד משמעי, תקו בחוץ, זה
תוצאה
מצוין.
תוצאה טובה.
אבל בואו נעבור למשחקים של הווינר של הערב, ונתחיל עם מכבי תל אביב, שתתארח אצל חמרון ספרטנס, במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית. מכבי תל אביב מגיעה למשחק אחרי ההדחה נגד פאפוס, במוקדמות הצ'מפיונס, וכמובן תנסה להפיל למפעל השני בחשיבותו באירופה. על פניו מדובר באתגר יחסית קל על הנייר למכבי תל אביב, מה שאומר שהם אמורים לעבור, וגם היחסים של הווינר מאוד מובהקים בנושא. זאת אומרת, ספרטנס מקבלים יחס של 6.30, תיקו 4.60, ומכבי תל אביב 1.25.
אני חושב שהיחסים קצת גבוהים מדי.
כן?
מכבי תל אביב לא מגיעה בתקופה טובה. אנחנו עדיין גם לא רואים איזשהו שדרוג של הסגל, לא רואים אותם שחקים עדיין כדורגל טוב, לכן לדעתי זה הולך להיות יותר קשה. אני אלך על 2, מכבי תל אביב, אבל לדעתי זה יהיה קשה מאוד.
2 קשה מאוד, אני גם הולכת עם מכבי תל אביב הפעם לדעתי. נמשיך עם דינמו קייב, שתארח את פאפוס במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת האלופות. שתי הקבוצות אגב הם אלה שהדיחו את ספרטנס ואת מכבי תל אביב. נפגשים לקרב ראש בראש על המקום בפלי אוף של הצ'מפיונס. קייב מגיעה כפייבוריטית ברורה. ראינו, אבל גם נגד מכבי תל אביב, ראינו שגם פאפוס יודעת לעשות צרות. דינמו קייב עם יחס של 1.45, גם פה היחסים די מובהקים, תיקו 3.60 ופאפוס עם 4.80.
תראי, דינמו קייב קבוצה טובה יותר, והיא גם נמצאת בחושר טוב יותר, כי הליגה באוקראינה, בעצם אני לא יודע אם היא התחילה, לא, גם בשלבים התחלתיים. אני הולך על דינמו קייב אחד, ניצחון כזה של שני שערים לפחות, הבדל.
יפה, אחלה.
לא, פאפוס לא כזאת קבוצה טובה.
כן, לא, אם לא מקבלת את האדום, זה לא אותו דבר. טוב, אני הולכת גם לדעתי עם דילמו. ונמשיך עם משחקי גביע הטוטו שנערכים הערב. אשדוד פוגשת את הפועל פתח תקווה. אשדוד עד כה עם הפסד וטקו בשני המשחקים במפעל. מנגד, פתח תקווה, מאזן גרוע מאוד, 3 הפסדים. אשדוד מקבלת יחס של 2, תיקו 2.95, והפועל פתח תקווה 2.95.
אני אגיד לך, קודם כל, הפועל פתח תקווה הפסידה שלושה משחקים, אבל הפסידה אותם, איך אומרים, על הבאזר, והייתה במשחקים האלה לא רעה, יש לה חוליה קדמית טובה, ולדעתי תנצח היום, אני הולך שתיים על הפועל פתח תקווה.
שתיים, אני אלך על תיקו, נראה לי תיקו קלאסי, ונסיים עם מכבי נתניה, והפועל תל אביב, האמת, מפגש ממש מעניין הערב.
נורא מעניין, בתור משחק הכנה, זה אחלה מפגש, זה גם... על הנייר יש לשתי הקבוצות סיכוי טוב עדיין להגיע לחצי גמר, ומי שתנצח פה אז השנייה כנראה לא תגיע. זה
נחמד. יחסי הכוחות די 50-50.
50-50, יהיה גם הרבה קהל, אני מערך באצטדיון בנתניה, אז אני כמובן הולך על נתניה, מה אני אעשה? אין לי ברירות.
טוב, כן, אתה גם רוצה, גם הולך וגם רוצה.
אין לי הרבה ברירות פה.
נגיד רק שנתניה מגיעה למשחק אחרי ניצחון דרמטי בדקה 90 על הפועל פתח תקווה, והפועל תל אביב עם יכולת טובה, שני ניצחונות, שני משחקים. נתניה עם יחל של 2.80, תקו 3, והפועל תל אביב 2.05. סליחה, תומר, אני הולכת עם הפועל תל אביב.
בסדר גמור, דברי איתי מחר.
או שלא.
או שלא, או שלא.
תודה רבה.
תודה רבה לך, נופר. פרסומות.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
עכשיו ברדיו חיפה. ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
ספורט בשתיים, חזרנו, צהריים טובים, דרום מרשליקוביץ.
אהלן, תומר, צהריים טובים.
מה שלומך?
בסדר גמור, רגיל, אתה יודע.
רגיל זה בשייט, אתה בשייט?
לא, 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 דווקא לא.
אוקיי.
דווקא לא.
דרום, אני רוצה לפתוח איתך דווקא לא במכבי חיפה ולא בפועל חיפה, אלא בסוגיה שעלתה בשעות האחרונות בכל אתרי הספורט, ולמעשה אפילו באתרים שלא עוסקים בספורט, זה סוגיית שון וייסמן והמעבר לדיסלדוב, שמתבטל ככל הנראה בגלל חלק מאוהדי הקבוצה הגרמנית מהליגה השנייה, שלא אהבו התבטאויות של שון וייסמן כנגד החמאס או לטובת מדינת ישראל, והביאו לביטול העסקה אחרי שהשחקן כבר למעשה עבר בדיקות רפואיות, היה בקשר עם המועדון, הם רצו אותו מאוד. לא פשוט.
לא פשוט, עצוב מאוד כל מה שקורה כרגע בעולם, וזה בא לידי ביטוי עכשיו גם בספורט, אצל הספורטאים, ואני חושש שבעתיד זה לא יבוא גם לביטוי בידי קבוצות ספורט, שלך תדע, אולי עוד שנה, שנתיים לא נוכל להשתתף במפעלים אירופאיים, אם המצב לא ישתתף.
אני חושב שזה משהו...
תסתכל קדימה, ואני רואה, לצערי, אני מת להיות אופטימי, אבל אני רואה שחורות.
קודם כל, שני דברים. אחד, אני משער שסיום המערכה בעזה,
יעזור. בבת אחת ייפסק הכל.
לא, לא, אבל כן, אבל סיום המערכה, שגם, אתה יודע, בתקשורת הזרה מדווחים על סיום המערכה, בוא נגיד את זה ככה, כי לא מעניין אתם כל כך מה קורה בתקשורת כאן בארץ, אז זה יכול לעזור. ודבר שני, אני חושב שבהתאחדות לכדורגל, גם שינו זו ארץ וגם כל החבר'ה האחרים, נמצאים כל הזמן עם היד על הדופק, כי יש ניסיונות כבר עכשיו, היו ניסיונות בחודשים האחרונים, על מנת להחרים את ישראל באופה, והם בינתיים, צריך להגיד, עומדים בזה יפה, הם מוכנים כל פעם לפני הדיון, ומצליחים להשאיר את המצב כמו שהוא. אבל ככל שהמערכה בעזה תמשיך, לדעתי, כמו שאתה אומר, תהיה לזה גם השפעה ישירה על, על המשחקים של הנבחרות, של המשחקים של הקבוצות במפעלים האירופיים.
אתה מבין, תשמע, אנחנו לא כתבים פוליטיים עכשיו ולא צבאיים.
אבל אנחנו מעריכים את המצב.
בבוקר, אז המערכה בעזה עומדת להתרחב אולי. ותודה איך... איך זה יימשך, אם לא יחרימו אותנו חס וחלילה בעתיד, זה יכול להיות גם בספורט, גם תרבות, גם דברים אחרים. מצב מאוד לא קל, אתה יודע, אבסורד, דיברת על שון וייסמן, ואני ראיתי אתמול את דיה סבא, שבזמנו היו כאלה שרצו להעיף אותו במכבי חיפה, על ההתבטאויות של אשתו, אולי בתגובה הולמת שלו, ואנחנו רואים שבטורקיה, בקבוצה האלה הוא הגיע, היו שם שהתנגדו להגעה שלו, בגלל שהוא התבטא פה ושם נגד החמאס. אז
אתה אומר את זה עוד בטורקיה, ואנחנו רואים מה קורה בסקוטלנד, ראינו עכשיו מה קורה בגרמניה, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות, בהולנד זרקו איזה משהו, יש הרבה מאוד מקומות שזה עשוי להיות מאוד בעייתי.
פעם היינו מסתכלים וסופרים על יד אחת את המדינות שיש שם אנטישמיות ושל ישראלים לא מולץ להגיע. עכשיו אנחנו יכולים אולי לספור על יד אחת המדינות שעדיין אנחנו יכולים להגיע אליהם בשקט בביטחה, ובלי להתקל בתופעות כאלה.
אתה גם
אולי
רואה...
אולי בעיקר
גם...
במזרח אירופה.
בדיוק, אתה, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, כי אתה רואה גם מה קורה מבחינת האירוחים של נבחרות והקבוצות. איפה אתה מערך בסופו של דבר? או בהונגריה, או בסרביה, לפעמים רומניה קצת פה ושם, אבל הונגריה וסרביה... אלה פחות או יותר המדינות היחידות כרגע שמוכנות לקלוט אותך.
אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, אבל אפילו קפריסין לא רצו שנערך.
לא, לא רצו חד משמעית, לא רצו.
אפילו קפריסין, שזה היה הכי נוח לנו כביכול, לא רצו.
בוא נגיד, הפועל תל אביב הצליחו לסגור על עסקה בכדורסל, עסקה בסופיה שבבולגריה, זה עוד מקום שכנראה מצליח, אבל סך הכל זה מאוד מאוד בעייתי, וממה שאני מצליח להבין, זה גם משנה לשנה הופך להיות עוד יותר בעייתי, וגם צריך להגיד את האמת, מי שחושב שברגע שתסתיים המלחמה, אז פתאום נחזור לארח בארץ, זה לא יקרה, זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן.
לא יקרה מהר מאוד, הסיטואציה של המלחמה של רוסיה באוקראינה, למצב שלנו בעזה, שכולנו יודעים פה בארץ לפחות שהצדיק איתנו והכל וככה וככה, אבל בעולם לא רואים את הדברים כמו שאנחנו רואים, ואם הרחיקו כל כך הרבה זמן כבר רוסיה מורחקת מהנפלים האירופאים, אז מי אנחנו בכלל אם הרחיקו מעצמת כמו רוסיה? מי אנחנו?
אני רוצה לשאול אותך לגבי מכבי חיפה, יגיע כנראה קשר 6, כנראה מה-MLS, לפחות מה שאנחנו מצליחים להבין, יש מגעים, רוצים לחזק את העמדה הזו, במידה ואכן מגיע קשר 6, מה עוד חסר חדרור בקבוצה, על מנת שהסגל יהיה מבחינתך מלא?
מה שהכי חסר כמובן זה מחליף לדיה סבא.
אז מדברים על נואל, מדברים על נואל.
אז נואל, אנחנו ראינו שנה שעברה, אמנם הוא נפצע, אבל בזמן הקצר שהוא שיחק, הוא לא סיפק את הסחורה. אם הוא יוכל לתת את המספרים, אני מאוד מסופק שדיה סבא נתן.
לא, המספרים שדיה סבא לדעתי אף אחד לא יכול לתת. בואו נהיה ריאלי.
אולי אצילי בזמנו היה יכול לתת את המספרים האלה.
גם אצילי הגיע לדעתי ל-20 שערים ו10, זה פחות או יותר אותו דבר.
כן, אבל אין כרגע ישראלי, ואם אתה לא תביא זר תותח כמו שהיה שרי בזמנו או משהו בסגנון הזה, אז זה בעיה, ואתה יודע, אפרופו מכבי חיפה, אתה יודע, זה מצחיק אותי, לא מצחיק אותי, אני יודע, אפילו הייתי אומר עצוב לראות, אני רואה את האוהדים של מכבי חיפה, איך הם בזמן האחרון רבים ביניהם, אתה יודע, זה אנחנו רגילים לראות במדינה בין כאלה וכאלה, היינו רגילים בהפועל חיפה בין אלה שבעד קאט נגד אלה נגד קאט רבים ביניהם, ועכשיו אני רואה בין מכבי חיפה, אתה יודע, בזמנו היו מעט מאוד אוהדים שהיו באופוזיציה כביכול, והיום זה, התופעה הזאת הולכת ונתגברת, שלא מבסוט עם מה שקורה, וממש אתה רואה, אני לא יודע אם אתם שמתם לב לתופעה הזאת, אבל אצלי שיושבים בפרלמנט ועודי מכבי חיפה, רבים בינם לבין עצמם, אם כן בסדר, לא בסדר מה שקורה בקבוצה.
קודם כל הוויכוחים האלה הם...
לא, אבל ויכוחים שואלים לטונים וריגים.
אז תרגיע אותם דור, מה זה, שלא יהיה לך שם...
אני מסתדל. מביא להם לשתות משהו קר, אבל לא תמיד עובר, לא תמיד עובר. דרך אגב, אני חיכיתי לך הבוקר, אבל לא נורא.
לא, לא, אני אסביר לך אחר כך איפה הייתי. אבל לגבי האוהדים, צריך להגיד, יש גם הרבה דיסאינפורמציה. ניסיתי להסביר את זה אתמול, ואני גם אסביר את זה שוב היום. אני לא נגד מכבי חיפה, ואני לא בעד מכבי חיפה. אני גם לא פרשן, התפקיד שלי זה לנסות כמה שיותר להידבק לעובדות. וכשאני מסתכל על מכבי חיפה, ומסתכל על זה שמכבי חיפה הביאה המון המון שחקנים, גם חלקם בלא מעט כסף, אז אני לא יכול לעמוד פה ולהגיד שאנקה לשחר לא ראה ולא 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 ולא, כן צריך להתייחס לעובדות. עכשיו, זה שאוהדים לא מרוצים, בסדר גמור, זה לגיטימי לחלוטין, וזכותם גם להגיד את מה שהם רוצים. זה שדיה סבא נמכר וזה מכיס, זה מכיס, אבל עוד פעם, זה לא היה בעיה של מכבי חיפה.
אני אומר לאוהדים, באמת, אלה שמוכים ואלה שכועסים, תנו לקבוצה זמן.
בדיוק.
יהיה לכם מספיק זמן למחאות, הרכבת לא תברח, אבל תחכו ל3-4 מחזורים הראשונים.
וגם צריך להגיד את האמת, אתה יודע, אבו פני, אם אני הייתי יודע שאבו פני רצה לעזור מכבי חיפה וכלכלית לא הביא אותו, אז גם אני הייתי בא בטענות למכבי חיפה, אבל כשאני יודע בוודאות שאבו פני הבהיר להם שהוא לא רוצה לחזור, אז מה רוצים? אני לא מבין. מה רוצים?
אז אם הוא אמר שהוא לא רוצה לחזור, אז תם הפיקוח.
חד משמעית, לא רוצה לחזור, רוצה למצות את עצמו באירופה, בדקתי את הנושא הזה, אני בטוח שגם אחרים בדקו אותו. אי אפשר להביא שחקן שלא רוצה לחזור, זה השורה התחתונה.
אי אפשר, אלא אם כן אתה תוציא ואין שום...
אבל אני מסכים איתך שיש פה סימן שאלה גדול לגבי הקשר ההתקפי, ואם באמת נואל לא יחזור לעצמו, אני לא יודע למה לא מדברים על מיכאל אוחנה, הייתי מצפה לפחות מיכאל אוחנה.
אני גם בסיטואציה הנוכחית, אמרתי את זה גם לפני שבוע בשבועיים, שבסיטואציה הנוכחית, אז הוא האופציה היחידה בתור קשר 10, לפני חזיזה, לפני נואל.
והביאו אותו מסיבה מסוימת, אז צריך לתת לו לשחק, אני לא רואה שהוא מקבל יותר מדי דקות. וזה גם משהו שצריך לבדוק.
אם עכשיו לא תיתן לו, אז מתי תיתן לו?
בדיוק. אני מסכים איתך לחלוטין, ופה אני כן רואה שיש בעיה, ופה זה לא מספיק טוב, ולא מספיק איכותי מבחינת מכבי חיפה, וצריך לראות איך הם פותרים את זה, כי זו עמדה מאוד מאוד חשובה. ואם נואל יפתור אותה ויחזור, לא יחזור לעצמו, יהיה מה שמכבי חיפה חשבו שהוא יהיה, אז ברור שכולם הרוויחו, אבל אם לא, דור, יש פה בעיה.
בהחלט. בהחלט, חסרים את המספרים, ואנחנו לא שוכחים גם שדין דוד שסיפק מספרים.
נכון.
תלך, אנחנו עדיין לא יודעים, שני החלוצים אומרים עליהם שיש להם את הפוטנציאל, הראו אולי ניצוצות פה ושם, אבל עדיין אנחנו לא יודעים מתנו את המספרים שנתן דין דוד בשנים האחרונות. גיא מלמד כרגע לא נספר, לא ברור כל כך מה קורה איתו.
לא ברור לגמרי.
אבל נחכה ונראה, סבלנות, איך אמרנו, 3-4 מחזורים ראשונים.
בדיוק, ואז כולם ידעו מי צדק יותר, מי צדק פחות, ואם צריך לבקר, פה יודעים לבקר יופי יופי את מכבי חיפה. דרור, מה קורה בהפועל חיפה מבחינת הרכישה? אתה לפני שבוע חשפת כאן לראשונה את הסיפור של הקבוצת רכישה הרצינית, צריך להגיד.
פרסמו המון שמות מאז.
כן, לא כולם נכונים.
חלקם פחות, כן, כן, חלקם נכונים. אבל אתה יודע, כמו אצל יוב קאט, מסע ומתן זה לא מסע ומתן שנגמר ביום יומיים, זה בעייתי, ואני מקווה באמת שהוא יתגמש, כי יש רצון, והלוואי בסופו של דבר שיצא מזה משהו, כי ההתנהלות בזמן האחרון היא לא הכי טובה.
אתה מרגיש שההתנהלות אבל הפעם, במסע ומתן הספציפי הזה, היא טיפה יותר רצינית?
עצם זה שרוב הפרטים נשארים חסויים ולא דולפים החוצה, אז יכול להיות שזה מראה שזה קצת יותר רציני, והלוואי, הלוואי, שבימים הקרובים זה יתגבש לידי מחירה.
דיברנו פה מקודם עם שלמה וייש, שיחסית לשלב הזה פחות אופטימי לגבי הסגל של הפועל חיפה, ואומר שיש עדיין חוסרים רבים מאוד. איך אתה רואה את זה?
אני גם חושב, תשמע, בלם שעזב, צריך לבוא בלם במקומו, נחכה ונראה איך יהיה הבלם החדש. שני מגינים שמאליים, אני מבין, גם נפצעו ולא יכולים לשחק בזמן הקרוב, כך שצריך גם מגן שמאלי. ותשמע, עדיין יש נקודות תורפה בהפועל חיפה. הם עשו תוצאות אומנם יפות בגביע הטוטו, מחר יש להם משחק חשוב, אולי יעשו את הבלתי אומן ויעלו הלאה אם ינצחו את טבריה, אבל עדיין הקבוצה רחוק. ולהסביע רצון לדעתי מבחינת חומר השחקנים.
יפה, דרור מרשליקוביץ', אני רוצה להודות לך, שיהיה לך המשך יום נפלא, ואני אשתדל לקפוץ אליך באחד הבקרים.
מחכה לך תמיד, בשמחה.
יאללה, ביי ביי, ושיהיה יום נפלא. זהו, התוכנית שלנו מגיעה לסיומה, מחר נהיה כאמור עם כל ההכנות לקראת המשחק של מכבי חיפה באירופה מול רקוב, וגם עם, כמובן עם משחקה של הפועל חיפה, שבאמת, צריך להגיד, ניצחון של הפועל חיפה על דבריה, כנראה מעלה אותה לחצי גמר גביע הטוטו, וזה סיבה לחגיגה פה, אין ספק בכלל. תודה רבה לטכנאי השידור שלנו אור מאיר, הפקה ועריכה נופר גאון שלו, על הדיגיטל אור כוחן, מאור בשטקר ורון בוסקילה. אנחנו נהיה פה גם מחר.